בהרצאות הקודמות אמרתי שראשוני הקיבוצים לא אהבו בדרך כלל לדבר על עצמם כעל אוטופיסטים ועל הקיבוצים שלהם כעל אוטופיות. הם העדיפו לקרוא לעצמם חלוצים. הערב נדבר על המושג חלוציות ועל הקשר שלו עם המושג אוטופיה ועם מושג נוסף שעוד מעט נסביר אותו, המושג אבנגרד. במידה רבה, הדברים שאגיד כאן הולכים בעקבות מחקריו של פרופסור הנרי ניר, חבר קיבוץ בית העמק, שכתב היסטוריה מקיפה של התנועה הקיבוצית ועסק רבות גם בנושא החלוציות. המילה חלוץ מופיעה כבר בתנ"ך. כך למשל אומר משה לשבטי גד וראובן, חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל. הפירוש המקורי של המילה הוא כנראה חייל או לוחם, אבל כבר בדבריו של משה רבנו היא מקבלת משמעות מדויקת יותר. החלוץ או חיל החלוץ הוא יחידה צבאית ההולכת במסע הצבאי לפני עיקר הכוח ומפלסת עבורו את הדרך. בתרגום לעברית מודרנית אולי היינו אומרים פשוט סיירת. בראשית ימי העלייה השלישית, בעשור השני של המאה ה-20, הופיע המושג חלוץ כחלק מן האידיאולוגיה של תנועת העבודה הציונית. אישים כמו ברל כצנלסון ויוסף טרומפלדור, שגם היה ממקימי ארגון החלוץ, תרמו להשרשתו של המושג החדש, שהפך מהר מאוד לאחד העקרונות החשובים של תנועת העבודה, כמעט לדגל שלה. במשמעות החדשה שלו, איבד החלוץ את תפקידו כחייל ורכש זהות חדשה של פועל ועיקר. המשימה שהוטלה עליו עכשיו לא הייתה כיבוש צבאי, אלא כיבוש העבודה וכיבוש האדמה על ידי העבודה. אנשי העלייה השלישית, כמו מוריהם מן העלייה השנייה, ייחסו ערך מכריע לעבודת הכפיים, והאדם האידיאלי שאותו כינו בשם חלוץ לא אחז בידו רובה, אלא מחרשה או פטיש. שאלה מעניינת שלא נעסוק בה כאן היא מתי וכיצד תפס לוחם הסיירת את מקומו של הפועל החלוץ כמייצג האדם האידיאלי בתודעה הציבורית שלנו. או במילים אחרות, מתי הניח החלוץ מידיו את כלי העבודה וחזר אל כלי הנשק שאפיינו אותו כבר בימיו של משה רבנו. מה הבינו אנשי תנועת העבודה הציונית במילה חלוציות? קודם כל, ראשוניות. החלוץ עושה משהו חדש. משהו שכמותו עוד לא נראה. הוא שייך למיעוט העושה היום את מה שרבים יעשו מחר. אבל זו לא הגדרה מספקת. אם חלוציות היא פשוט ראשוניות, אפשר לדבר על חלוציות כמעט בכל הקשר. אפשר לדבר על חלוציות בתחום הבנקאות או המסחר, ואולי אפילו בתחום הפשע המאורגן. אכן, לפעמים אנחנו משתמשים במילה באופן זה, אבל אנשי תנועת העבודה הבינו בה משהו אחר. במחזה כנרת כנרת של נתן אלתרמן מופיעה שיחה בין אליעזר, אחד החלוצים, לבין בעלת המלון שבו הוא מתאכסן. אליעזר מנסה לשכנע את בעלת המלון שגם היא ובן זוגה חלוצים, חלוצי ענף המסעדות וההוטלים. על כך עונה זלטינה בעלת המלון במילים הבאות, ואני מצטט. שמע בחור, זה אמנם כבוד גדול, אבל אני מוכלת. וחוץ מזה, אתה וחבריך רגילים ודאי לתת חינם כל מה שיש לכם. אך את השם חלוץ, אל תחלקו סתם כך. לשם הזה יש טבע שהוא דורש מחיר. ואחדים שילמו בעדו כל כך הרבה, שכבר אסור לכם לזרוק אותו לשוק. אני וחיים ברוך, אנחנו בעלי עסק, לא יותר. אותנו מעניין הרווח שאנו מקבלים מכם, החלוצים. בדבריה של זלטינה, אנחנו שומעים משמעויות נוספות של המילה חלוץ. החלוץ הוא אדם נעלה מבחינה מוסרית, הוא מוכן להקרבה עצמית, הוא מוכן לוותר על הנאות החיים ולפעמים אפילו על החיים עצמם בשם האידיאל או המטרה החלוצית. החלוץ מסור למשימה הכללית. בעלי עסקים דואגים לרווח הפרטי שלהם, אבל החלוץ מקריב את רווחתו האישית למען האתגרים הלאומיים והאנושיים. מאפיין נוסף נרמז בדבריה של בעלת המלון. החלוץ הוא קולקטיביסט. הוא חי בקבוצה עם חלוצים אחרים ומקיים אורח חיים המבוסס על שיתוף בעבודה, בפנאי, בתרבות ובדרך כלל גם ברכוש. החלוץ נתפס באידיאולוגיה של תנועת העבודה הציונית כשלילתה השלמה והמוחלטת של היהדות הגלותית. מי שהסתפק בעלייה לארץ, אבל הקים נניח חנות לכלי תפירה בירושלים או בית מלאכה לכובעים בתל אביב, במובן מסוים נסע איתו את הגלות אל ארץ ישראל. רק החלוץ, שהלך לדגניה או לעין חרוד והפך לעובד אדמה, השתחרר לגמרי מכללת הגולה. החלוצים היו אנטיתזה לכל מה שאפיין את העם היהודי. הם עלו לארץ, בעוד שרובו המכריע של עם ישראל נשאר בגולה. הם חיו בכפר ולא בעיר, הם התפרנסו מעבודת אדמה ולא ממקצועות יהודיים מסורתיים, והם קיימו חיים קומונליים ושותפות ברכוש, בשעה ששאר היהודים קיימו אורח חיים בורגני או זער בורגני המבוסס על רכוש פרטי. אם כן, המציאות שיצרו החלוצים בקיבוצים ובקבוצות הייתה שונה מהותית מן המציאות היהודית ואפילו מן המציאות הארץ ישראלית. מבחינה זו, היא בהחלט הייתה אוטופיה. אמרנו קודם שהמילה חלוץ היא מילה עברית עתיקה. אבל את שורשי החלוציות מצאה תנועת העבודה לא רק בתנ"ך, אלא גם במחשבה הפוליטית האירופית ובעיקר בתנועות המהפכניות באירופה. בראשית המאה ה-20 הופיע בתיאוריה המהפכנית המושג אוונגרד. ולדימיר איליץ' לנין, מי שהפך לימים למנהיג של המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, פרסם בשנת 1902, בזמן גלותו במערב אירופה, חיבור בשם "מה לעשות". בחיבור זה לנין קובע שהמפלגה הקומוניסטית צריכה להיות האוונגרד של מעמד הפועלים. דבריו של לנין קיבלו תפוצה גדולה והיו מוכרים גם לראשוני הציונות הסוציאליסטית. כשהם השתמשו במילה העברית חלוץ, הם חשבו בדרך כלל על אוונגרד. בתעודות רבות מאותם ימים, אנחנו מוצאים סמיכות ואפילו זהות בין המושגים חלוץ ואוונגרד. לפעמים משתמשים במונח הלועזי כדי להסביר ולפרש את המילה העברית שעדיין אינה מוכרת מספיק. מהו אוונגרד? התרגום המילולי של המושג הוא המשמר הקדמי. גם מושג זה שאול מעולם המלחמה, ומשמעותו המקורית ממש זהה למשמעות של המילה חלוץ. האוונגרד, המשמר הקדמי, הוא היחידה המובילה ההולכת לפני עיקר הכוח במסע הצבאי. המהפכנים הסוציאליסטים באירופה סימנו במילה זו את החלק המתקדם ביותר במעמד הפועלים ובמפלגה הסוציאליסטית או הקומוניסטית. החלק שאמור להנהיג את הפרולטריון ולהוביל את המאבק המעמדי. כמו החלוצים של תנועת העבודה הציונית, גם אנשי האוונגרד הסוציאליסטי אמורים להיות מסורים לחלוטין למשימה ולהיות נכונים לכל קורבן. אבל החלוץ הלך לפלסטינה הרחוקה והקים קומונות כפריות אוטופיסטיות. איש האוונגרד הסוציאליסטי היה אמור לפעול בערים הגדולות בקרב המוני הפועלים. כבר מכך אנחנו רואים שהמושג חלוציות נמצא במערכת יחסים מורכבת עם המושגים אוטופיה ואוונגרד. הוא לא בדיוק אוטופיה ולא בדיוק אוונגרד, אבל יש בו משהו משניהם. קיים דמיון מסוים בין אוטופיה לאוונגרד. בשני המקרים מדובר על קבוצת מיעוט של אנשים בעלי רמה אישית גבוהה ומסירות לאידאל. ובכל זאת, יש הבדל עקרוני שחשוב לעמוד עליו כאן. האוונגרד הוא החלוץ ההולך לפני המחנה, וכל חשיבותו נקבעת ביחס למחנה. אין לאוונגרד כל משמעות בפני עצמו. הוא סוג של אליטה משרתת, אבל בניגוד לאליטות אחרות, פוליטיות או אינטלקטואליות, השאיפה העליונה של האוונגרד היא לאבד את תפקידו המיוחד, משום שהמחנה כולו יגיע למקום שבו נמצא עכשיו האוונגרד לבדו. ממש כשם שבסוף המסע הצבאי מגיע הכוח העיקרי אל מקומה של הסיירת והרווח שביניהם נסגר, כך בסוף המסע המהפכני אמור הציבור כולו להגיע אל מקומו של אוונגרד המהפכנים. ובזאת הסתיים בעצם תפקידו של האוונגרד. אם זה לא קרה, הרי שהאוונגרד נכשל במשימתו. מכאן, ברור שאין חשיבות מהותית לאורח החיים שמקיימים חברי האוונגרד בינם לבין עצמם בזמן המאבק. סוציאליסטים באירופה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 שאלו את עצמם לא פעם האם מן הראוי שהמהפכנים יחיו חיים קומונליים. התשובה הייתה בדרך כלל שאורח חיים כזה יכול אולי להיות מכשיר חינוכי עבור המהפכנים, אבל אין לו חשיבות בפני עצמו. ממילא, אחרי המהפכה יחיו כל בני העם חיי שיתוף. ולפני המהפכה, הדבר החשוב ביותר, בעצם הדבר החשוב היחיד, הוא לקדם את בוא המהפכה. לא כך הדבר כשמדובר באוטופיה הקומונלית. כאן, לאורח החיים השיתופי שמקיימים חברי הקבוצה, יש חשיבות בפני עצמו. גם אם האוטופיה נתפסת כחלק מן המאבק הכללי להגשמת הסוציאליזם, כפי שראינו למשל בהגותו של מרטין בובר, עדיין יש ערך מהותי לעצם חיי השיתוף האוטופיים שמציבים כבר בתוך ההווה אלטרנטיבה לאורח החיים הבורגני. גם אם האוטופיה תופסת את עצמה כמשרתת של העם כולו, בהכרח יש בה יסוד של התבדלות. גוסטב לנדאואר, המורה והידיד של בובר, קרא לסוציאליסטים לעזוב את הערים הגדולות ולהקים לעצמם כפרים שיתופיים. הוא קרא להם בלשונו לעזוב את העם על מנת לחזור אל העם. ברור שגישה כזאת עלולה לשמש הצדקה אידיאולוגית לפרויקט מתבדל ומסתגר. היום, בהווה, נעזוב את העם ונקים לעצמנו קבוצות שיתופיות פרטיות. ובעתיד, אי פעם בעתיד, נחזור אל העם ונלמד אותו לחיות חיי שיתוף. היו באירופה סוציאליסטים מהפכנים שהתנגדו בחריפות לפרויקטים אוטופיסטיים כאלה, משום שהם פוגעים במאבק המהפכני. צעירים וצעירות אידיאליסטים נוטשים את המאבק המעמדי ויוצרים לעצמם איים קטנים של סוציאליזם, שבהם הם משיגים לכל היותר את גאולתם הפרטית, על חשבון גאולת החברה. על הטענה הזאת, שהאוטופיה הקומונלית פוגעת במאבק המהפכני, בובר העיר באירוניה שהיא דומה לטענה שמי שהגיע בכוחות עצמו לנווה מדבר יוותר על המוטיבציה להפרחת המדבר כולו. האירוניה של בובר מובנת ואולי גם נכונה, אבל אין היא יכולה לחסות על העובדה שחיי הקבוצה יוצרים בהכרח מסגרת נבדלת ואינטרס נבדל. הקבוצה האוטופית מוצאת לעצמה מקום בתוך הסדר הקיים, ומטבע הדברים גם מנסה לשמור על המקום הזה ולטפח אותו. כך, היא עלולה להפוך לפרויקט מתבדל ומסתגר, לגורם שמרני, או אפילו לגורם ריאקציוני. תנועת העבודה הציונית ניסתה להדוף את הסכנה הזאת באמצעות אידיאולוגיית החלוציות, שעל פיה החלוץ, בעת ובעונה אחת, מקיים אורח חיים קבוצתי ייחודי ומשרת את המטרות הלאומיות והחברתיות. בעצם החלוציות אמורה להיות אוטופיה ואוונגרד גם יחד. אבל כפי שראינו קודם, יש ניגוד מהותי בין אוונגרד לבין אוטופיה, ובין המחויבות לכלל לבין אורח החיים הנבדל. לפעמים נדמה שהמושג חלוציות לא בא לפתור את הניגוד הזה, אלא לטשטש ולהסתיר אותו. כך למשל אצל מרטין בובר במאמר מ-1939. בובר טוען שהקבוצה החלוצית בונה סביבה את הארץ ואת העם. כלומר, היא משרתת את העם בעצם זה שהיא בונה את חייה הפרטיים. כמובן, רק בתנאי שהיא תופסת את חייה הפרטיים כחלק מתהליך בנייתו ושיקומו של העם. אבל בכך לא נפתר הקונפליקט, שבא לידי ביטוי באינספור החלטות קונקרטיות שחברי קיבוצים נאלצו להתמודד איתן. למשל, מה חשוב יותר? לאבד את שדות המשק או לסייע בהבאת מעפילים? לחנך את ילדי הקיבוץ או לשלוח מדריכים למעברות? להיאבק בכנסת על חקיקה סוציאלית או על האינטרסים של ציבור החקלאים? כדי להעביר יותר את מורכבות היחסים שבין המושגים חלוציות, אוטופיה ואוונגרד, אדבר כאן בקצרה על שתי ביקורות מכיוונים שונים שהוצגו בשנים האחרונות על מושג החלוציות. הביקורת הראשונה הופיעה בספר שפרסם פרופסור זאב שטרנהל, איש מדעי המדינה, בשנת 1995. בספר, שכותרתו בניין אומה או תיקון חברה, שטרנהל עורך חשבון נוקב עם תנועת העבודה הציונית. הספר עורר פולמוס, ורבים מבחירי ההיסטוריונים של תנועת העבודה הגיבו עליו. לא אוכל להתייחס כאן בהרחבה לספר ולפולמוס שעורר, אציג רק את התזה העקרונית של שטרנהל. לטענתו, תנועת העבודה הציונית לא הייתה אף פעם סוציאליסטית. זו הייתה תנועה לאומית עם מטרות לאומיות, הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הסוציאליזם היה עבור תנועת העבודה הציונית מכשיר בלבד, שאוחזים בו רק כשהוא משרת את המטרות הלאומיות. באופן דומה מפרש שטרנהל גם את ההתיישבות החלוצית. הקיבוצים היו מכשיר להשגת מטרות לאומיות כמו היאחזות בקרקע והגנה על הספר. אורח החיים השיתופי של הקיבוצים תרם לכך שהם היו מכשירים נוחים לשימוש בידי המוסדות הלאומיים, וחברי הקיבוצים היו כוח פוליטי שקל לגייס ולהפעיל אותו. אנחנו רואים ששטרנהל מזהה בחלוצים חברי הקיבוצים אוונגרד לכל דבר, אבל לא אוונגרד סוציאליסטי, אלא אוונגרד לאומי. ביקורת אחרת על מושג החלוציות מציג ההיסטוריון דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה. לטענתו, המוטיבציה החלוצית היא בעצם דחף להתבדלות והתהרות מן המציאות החברתית המסובכת רבת הסתירות והקשיים. החלוץ יוצר ריחוק מכוון בינו לבין המחנה. הוא נוטש את המוני היהודים באירופה ועולה לארץ ישראל. הוא עוזב את הערים והולך אל הכפר ואל הספר, שם יוכל ליצור עם חבריו החלוצים חיים טהורים. הכוח הפסיכולוגי המניע את החלוצים הוא לא הרצון לתקן את מצבם העגום של ההמונים, אלא הרצון לברוח ממצבם האגום של האמונים. אם ניישם על התזה של גוטווין את המונחים שהצגתי בהרצאה זו, נגיד כך. לפי גוטווין, החלוציות היא אוטופיה מתבדלת בתחפוצת של אוונגרד. שתי הביקורות, של שטרנהל ושל גוטווין, ראויות לתשומת לב. הדמיון ביניהם ברור, גם שטרנהל וגם גוטווין לא קונים את הסיפור החלוצי. במבט נוסף, מתגלה דמיון עמוק יותר. שניהם לא מייחסים בניתוח שלהם כל חשיבות מהותית מבחינה סוציאליסטית לאורך החיים השיתופי או הסוציאליסטי שהתקיים בקבוצות החלוציות. דבר זה נובע מהאופן שבו הם תופסים סוציאליזם. גם שטרנהל וגם גוטווין מבינים סוציאליזם כמאבק לשוויון בחברה. שלוש המילים חשובות, ונסביר אותן אחת אחת. מאבק, כלומר, הסוציאליזם פירושו מאבק פוליטי. כל מה שאיננו מאבק פוליטי, איננו חלק מן הסוציאליזם, או שהוא בעל חשיבות שולית בלבד. שוויון, ובעיקר שוויון כלכלי, זוהי המטרה של הסוציאליזם. דברים אחרים, כגון חיי שיתוף, עבודה עצמית, תרבות קהילתית וכן הלאה, אינם מטרות של הסוציאליזם, לפחות בשלב זה שבו טרם הושג השוויון הכלכלי. בחברה, כלומר בחברה הכללית, בציבור בכללותו, אין חשיבות, מבחינה סוציאליסטית, לקבוצות זעירות באוכלוסייה. רק לחברה כולה יש חשיבות מנקודת ראות סוציאליסטית. אם מאמצים גישה כזאת, ברור מדוע אורח החיים השיתופי של הקיבוצים הוא חסר חשיבות מבחינה סוציאליסטית. אנחנו רואים שגם בימינו חוזרת ומופיעה בלבוש חדש ומעודכן הביקורת הסוציאליסטית על האוטופיזם. קל להשתכנע מעמדות כאלה, אם זוכרים שבמשך רוב שנות קיומה של התנועה הקיבוצית, הגודל היחסי שלה באוכלוסייה היהודית עמד על בערך 3%, וגם בסיאו לא הגיע ל-8%. מצד שני, אפשר לטעון שהביקורת הזאת חמורה מדי, או שהיא מפספסת משהו חשוב. האם באמת אין ערך לכך שעשרות אלפי בני אדם קיימו ביניהם במשך עשרות שנים חיים של שיתוף, שוויון ודמוקרטיה ישירה? שהם ניהלו בהצלחה משקים חקלאיים ותעשייתיים? שהם יצרו תרבות קהילתית מפותחת ומערכת חינוך משותף מרשימה? וכל זאת בלי עזרתו של תלוש המשכורת? השאלה מקבלת משנה תוקף כשזוכרים שבמהלך המאה ה-20 התפצל העולם לקפיטליזם נוסח אמריקה במערב ולקומוניזם טוטליטרי נוסח רוסיה במזרח. אורח החיים הקיבוצי הציג אלטרנטיבה לשתי השיטות האלה. גם אם הייתה זו אלטרנטיבה מוגבלת, זעירה ובדיעבד גם שבירה מאוד, צריך להודות שמשהו חשוב בכל זאת קרה כאן.